כל חי אונליין 93fm.co.il. קהיל תהרוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הדחיינות והנחישות בחיים. הדחיינות פוגעת בבני אדם, כלכלית, חברתית, בבריאות של בני האדם. תושבי ארצות הברית משלמים מדי שנה כחצי מיליארד דולר בכנסות על איחורים בהגשת דוחות מס שנתיים. לפי הערכות, 40% מפושטי הרגל לוקים בדחיינות כרונית. הדחיינות היא גורמת לנזק בריאותי. מחקר שנערך ב-2004 הראה אנשים שסובלים מדחיינות חולים יותר בגלל שהם דוחים בדיקות תקופתיות, התעמלות, ביקורים אצל רופאים, אפילו התחלת שיפור הרגלי התזונה, הבריאות, אורחות החיים, גם זה מתעכב. ממחר מתחילים דיאטה, ממחר משפרים את הרגלי האכילם. זה שמדי פעם אנחנו דוחים דברים מסוימים בשביל דברים אחרים, זה בסדר, זה נורמלי, זה גם מראה על גמישות בריאה בחיים. זה שמדי פעם אנחנו דוחים דברים שאנחנו צריכים לעשות, זו לא תמיד בעיה. הבעיה מתחילה כאשר זה נעשה דפוס קבוע בחיים של האדם, כשזה נעשה דבר שגרתי. אז אנחנו משלמים מחיר גבוה בחיים שלנו. אם לדוגמה, שוב ושוב דוחים את הקרבה למערך המשפחתי, בגלל ריבוי עבודה, בגלל מחויבויות לקהילה. אם אנחנו עושים את זה עוד פעם ועוד פעם, ואנחנו לאחר מכן מרגישים רגשות אשמה, חרטה, תסכול, זה לא בגלל שהמשפחה פחות חשובה לנו. אז נוכל לשמוע אמרות בסגנון של, אם המשפחה חשובה לך, אז למה אתה לא מגיע בזמן? למה אתה לא מתייצב כשצריך? למה אתה לא מושיט יד לעזור? אם המשפחה הייתה חשובה לך, את כל זה היית צריך לעשות. זה לא מדויק. זה שהאדם דוחה שוב ושוב, זה לא בגלל שהמשפחה פחות חשובה לו, אלא בגלל שיש לו תחושה שהמשפחה תסלח לו. אבל החברה, לא. העבודה, לא. האדם מרגיש שהוא חייב לעמוד בקצב החיים. הוא נמצא במקום רגשי לחוץ. היות שכך, הוא מרשה לעצמו עוד פעם ועוד פעם לא להיות באותם אירועים וחוויות משפחתיות. למה? יסלחו לו. זה נכון שהחברה או העבודה דורשים את הקצב שלהם. אבל זה לא תמיד נכון שהמשפחה תסלח. נכון, היא תסלח פעם אחת, היא תסלח פעם שנייה. אבל בצדה של כל סליחה ישנה הצטברות, הצטברות של תסכול, הצטברות של אכזבה. האדם אומר לעצמו, היום זה פעם אחרונה שאני באמת עובד כל כך מאוחר, אבל ממחר הדברים ישתנו. אין בעיה אם היום לא הייתי המשפחה, כי מחר אני אהיה איתם ברמה של 100%. זה לא משנה כל כך אם הייתי היום או מחר או מחרתיים, ודאי שאפשר לפצות, אפשר לצ'פר. אבל בהרבה מאוד מקרים, ההיגיון הזה הוא לא היגיון כל כך פשוט. הוא היגיון שנראה פשוט מאוד על הדף, על הנייר, אבל במציאות אנחנו לא תמיד מצליחים להרזיק מעמד. בהרבה מאוד מקרים האדם רק משלה את עצמו, ממחר הכל ישתנה. אבל זוהי אשליה נחמדה, והאשליה הזו מרגיעה את המצפון של האדם, אבל המציאות היא לא תמיד כך, ואז האדם אט אט יכול לאבד את הקרבה למשפחה שלו, לילדים שלו. ואז כעבור כמה שנים הוא לא מבין איך נוצר פער כל כך גדול. אבל כך הוא הטבע של פערים, הם נוטים להתרחב יותר ויותר אם אנחנו לא עוצרים אותם. אז האדם מתחיל להבין איזה מחיר גדול הוא משלם על הדחיינות שלו. הוא פחות יעיל, הוא פחות טוב, הוא פחות איכותי. לפעמים בני האדם דוחים כל מיני דברים בחיים, בגלל דברים אחרים שצצים. לדוגמה, יש לאדם עבודה לעשות. אחרי כמה דקות שהוא התחיל את העבודה, הוא מקבל שיחת טלפון. יש לו תחושה, שיחת הטלפון הזו היא קריטית, היא חשובה מאוד, לכן הוא עונה אליה. וכך, החוויה הזו, תכפיל אותה בעוד 50 סיטואציות. בשבוע אחד, האדם, במקום לשבת בעבודה שלו, בלימוד שלו, עם המשפחה שלו, בחברה שבה הוא נמצא, ברמה מקסימלית, הוא לא מתרכז בעשייה שלו, ושוב ושוב דוחה דברים, לא מרוכז בהם, הוא לא נחוש בעשייה שלו. ואז כמובן שהדברים כשהם נעשים, הם לא נעשים בצורה היעילה והטובה ביותר. האדם הוא לא נחוש, האדם הוא לא ממוקד. כי לאדם יש את האשליה שאומרת, שאם אני לא אענה לשיחת הטלפון הזו, אני אפסיד משהו. אם אני כן אענה לשיחת הטלפון הזו, אז זה כנראה מישהו מיוחד. זה מישהו שיבשר לי על העבודה שרציתי, על התמיכה שקיביתי, כל כך הרבה דברים טובים ויפים שאני רק מחכה להם. והנה שיחת הטלפון הזו תהיה המושיע. אבל זו ישליה. אדם לעמל יולד. תסמוך על העמל שלך, על העשייה שלך, עקביות, שגרתיות, ואז האדם הזה, הוא מתחיל להתאהב במה שהוא עושה, בעבודה שלו, בלימוד שלו, בעבודה שהוא מתעסק בה. ואז אם יש שיחת טלפון זו או אחרת, היא לא מוציאה אותו מכל איזון, הוא לא מאבד פרופורציה, והוא יכול להרשות לעצמו לחזור אל האדם הזה עוד שעה. עוד שעתיים. יש אנשים שדוחים דברים בחיים שלהם, בגלל שהם שוב ושוב אומרים שהם חייבים לבדוק ביסודיות לפני שהם עושים משהו או מחליטים החלטם. יש בזה משהו נכון, יפה והגיוני, אבל זה לא מדויק. בהרבה מקרים זה בגלל שיש להם פחד, חשש מלהחליט. אלא שהם עוברים תהליך של רציונליזציה. כלומר, הם מפחדים להחליט, אלא שהם מצדיקים את אי ההחלטה שלהם בריבוי תהליכים שכליים, שבעזרת התהליכים האלה הם מרגישים טוב יותר, כי הם מצליחים להשלות את עצמם, שזה לא בגלל שמפחדים הם לא בוחרים בחיים, אלא בגלל שהם חייבים להיות יסודיים, מסודרים. אבל לא השכל מדבר מתוך גרונם, אלא פחד מתוך ליבם. אין ספק שאדם צריך לעשות בחירה אחרי שהוא בחן את המציאות כמה שהוא יכול. הדגש של המילה, כמה שהוא יכול. שהרי לעולם לא יוכל האדם להכיר את כל מרחבי המציאות. וגם אם הוא יכיר את כל מרחבי המציאות כעת, בהווה, זה לא מעיד שההיכרות שהוא מכיר כעת את המציאות, זו המציאות שתחכה לו מעבר לפינה, מחר או מחרתיים. אדם בחר ללמוד מקצוע מסוים, גם אם והיה. והוא עשה עבודה יסודית, מה הלימודים דורשים, מה היתרונות בתחום הזה על פני תחום אחר, זה לא אומר שהיתרונות שהוא זיהה אותם היום, יהיו רלוונטיים עוד שנה ועוד שנתיים. העולם משתנה בקצב מהיר כל כך, שאפילו אי אפשר לצפות ולצפות את קצב השינוי, איך ייראה השינוי. אנשים מנסים לשער, אבל ודאי שלא יודעים בדיוק. אז טוב ונכון שאדם יבחן את ההחלטה שלו, אבל אם מצד שני הוא נשאר בממד, ההתלבטות יותר מדי זמן ולא מחליט בחיים שלו, זה לא בגלל עודף שכל, אלא עודף פחד להחליט. לפעמים האדם דוחה דברים בגלל הצורך בביצוע מושלם, מה שעלול להפוך את הדברים לבלתי אפשריים, מה שאומר שהאדם רודף שלמות, הוא אולי נראה עם הרף הכי גבוה, הוא רוצה שהכל יהיה מושלם. הוא אומר שהוא רוצה הכי הרבה, אבל הוא מקבל הכי מעט, כי מבחינתו, אם זה לא מושלם, אז זה לא כדאי, ולכן גם לא כדאי להתחיל לעשות. הצורך בשלמות וברדיפה אחרי השלמות, לא פעם הולכת יד ביד עם החרדה מהזולת. ישנו חשש ופחד שאומר, אם אני לא אהיה טוב, אז לא יעריכו אותי, לא יתייחסו אליי. לפעמים. האדם דוחה דברים בגלל שיש לו נטייה, בלי לשים לב, לנפח דברים יותר ממה שהם באמת. הוא מעניק להם משקל גדול. הוא לא רוצה להיפגש עם פלוני, אלמוני, כי הוא אומר לעצמו שזה יהיה מסובך, קשה מדי, למרות שלא בטוח שזה יהיה כל כך מסובך, כל כך קשה. מערכת לקיחת ההחלטות של בני האדם בהרבה מקרים פועלת בצורה שבה האדם עושה הרבה השוואות. לאורך זמן התרגלנו שהצורה הנכונה להחליט בין שני דברים זה למדוד אותם זה מול זה. אני רוצה רכב מסוים, אבל יש חיסרון, ולרכב האחר אין את החיסרון, אבל יש לו יתרון אחר, וכך האדם עושה השוואות. מצד אחד יכול להיות טוב, מצד שני אפשר בקלות להתבלבל בתחום ההשוואות, מכיוון שאנחנו לא מכניסים את הנתונים הנכונים. לדוגמה, אדם אומר לעצמו שהוא צריך לדבר מול אנשים אחרים. הוא מפחד שמה הוא יגמגם, שמה זה לא יהיה מושלם. האדם הזה, בלי לשים לב, עושה השוואה. יש לו הנחת יסוד שאומרת, אנשים אחרים, כשהם מדברים, הם זורמים, הם נעימים יותר, לכן הם גם מצליחים יותר. בעקבות המסקנה הזו, הוא כבר החליט שהוא רוצה להימנע מלדבר עם אנשים אחרים. למה? הוא אומר לעצמו, היות שאני בכל אופן לא אהיה טוב כמו אחר, אני לא אהיה טוב כמוהו, אז זה אומר שבכלל לא כדאי להתחיל, כי אם אני לא אהיה טוב כמוהו, יזלזלו בי, לא יעריכו אותי, וכך האדם לא בודק האם ההחלטה שלו היא נכונה או לא נכונה, אלא על בסיס ההשוואה, ואז הוא נמנע מההחלטה. יכול להיות שהוא מדבר בצורה מאוד יפה, ואני לא, אבל אני יכול להשתדרג ולעלות לאט לאט. אבל בשלב הזה של החיים זו לא אופציה. למה? כי אם זה לא מושלם, זה לא כדאי. אם זה לא מושלם, זה לא כדאי, זו לא אופציה, ואז האדם הוא גם לא מצליח לבצע את ההחלטות שלו בחיים. הוא לא מצליח להיות מספיק נחוש. למה? מכיוון שהוא מפחד כל כך לעשות החלטה לא נכונה. ומכאן לעוד נקודה שקשורה לדחיינות. דחיינות היא תופעה נרחבת שמשפיעה על כ-20% מהאוכלוסייה. כלומר, 2 מתוך 10 אנשים סובלים מהתופעה. לפעמים, אנשים דוחים דברים בגלל שיש להם תחושה שהמטלה היא קשה מדי, מסובכת מדי, בא בשעה שלא בטוח שהיא כל כך קשה. במצב כזה ישנה נטייה לעסוק במטלות פשוטות יותר, או פעילויות נעימות יותר, מה שעוזר לאדם לדחות את ביצוע המטלה. יש אנשים שאומרים לעצמם שהם צריכים להיות במצב רוח מתאים בשביל לבצע את המטלה שלהם. התנאים הסביבתיים צריכים להיות מושלמים. יש במוח שלנו מוליך עצבי בשם דופמין. הוא משוחרר לקראת סיום מטלה, הוא מביא לרוממות רוח רגעית ולמצב רוח טוב יותר, מה שעוזר להשקיע יותר ויותר ברגעים האחרונים של סיום המשימה. אבל כשהמטלה שלנו היא בראשיתה, ובעיקר באמצע, אין שחרור מתגמל ומעודד של דופמין. אז נוטים לעבוד יותר לאט ולהתקשות בביצוע המשימה. דחיית המטלה לרגע האחרון מעלה את רמת הלחץ, ואז בני האדם חיים בהרגשה של דריכות. יש מהאנשים שמרגישים שהם חייבים לדחות את המטלה לרגע האחרון, בגלל שהם מאמינים שהם לא יכולים לבצע את המשימה כמו שצריך, בלי תחושת הדריכות והלחץ שתדרבן אותם, כמו בובה שמופעלת על ידי קפיץ. עד שהקפיץ לא מתוח, אז הבובה לא עובדת. עד שהנפש לא מתוחה על ידי הדחיינות והתקרבות למועד סיום המטלה, האדם לא מספיק מרגיש מסוגל שהוא נע והיא מספיק מוטיבציה. אבל חשוב לדעת שחשיבה כרונית ללחץ שוחקת את הגוף ומחלישה את המערכת החיסונית. כך שלמנגנון הזה יש חסרונות משמעותיים בבריאות הגוף והנפש של האדם. החדשות הטובות הן שדחיינות היא התנהגות נלמדת, לא מולדת, ולכן אפשר להוסיף אותה למאגר משאבי האדם. אחד מהדברים החשובים מאוד שצריך לעשות זה להכין רשימת מטלות ריאלית, ולוודא שהמטלות החשובות יותר ימוקמו בראש הרשימה. בתכנון לוח הזמנים להשלמת המטלות צריך תמיד להכפיל את מערכת הזמן שלדעתנו נחוצה להשלמת המשימה. לדוגמה, רשמנו מטלה שקשורה למשפחה, עבודה, קהילה, לימודים, ליד כל משימה לרשום זמן שזה יהיה, לדוגמה, חצי שעה, לרשום שעה. למה? מכיוון שכך הם טבעם של דברים במציאות. אמנם בתנאי מעבדה זה נראה שזה ייקח חצי שעה, שעה, אבל במציאות הדברים נמרחים יותר, מכיוון שלמציאות תמיד ישנם נתונים שלא שקלנו אותם, לא שקללנו אותם, לא היינו מודעים אליהם, והם משנים את הזמנים שלנו. אז נרשום את פרקי הזמן שאנחנו משערים ונוסיף לזה עוד כמה זמן. עוד דבר חשוב זה לחלק את המטלות לצעדים פשוטים וקטנים. להתחיל בצעדים הקלים, צעדים פשוטים וקלים. למשל, אם המשימה היא כתיבת עבודה ללימודים, נחלק את המשימה לתתי משימות. למשל, לחפש חומר קריאה, לקרוא, לסכם, לכתוב את העבודה, כלומר תתי משימות. לחלק לכמה שיותר משימות, ודבר נוסף, לנסות לחלק גם בזמנים. לדוגמה, יום שלישי, שעתיים חיפוש נושא ומאמרים. יום רביעי, שעתיים כתיבה וסיכום. יום חמישי, כתיבת הערות או כתיבת העבודה וכדומה. אחת הדרכים היעילות להתמודד עם דחיינות היא להחליט בזמן שאנחנו אמורים להקדיש זמן למטלה מסוימת, אסור לעשות דברים אחרים במקום. סוגרים טלפונים, לא פותחים דואר אלקטרוני, כך שבזמן שפינינו למשימה אסור לעסוק בפעילות אחרת. ואז אולי נתפלא איך אנחנו גומרים את המשימה שלנו אפילו מהר יותר ממה שחשבנו. בהרבה מקרים אנחנו דוחים דברים בגלל שאנחנו לא מרוכזים במשימה עד הסוף. לכן אנחנו לא מתמקדים במשימה כל כך הרבה. עוד דבר שיכול לעזור, להתעמל. הליכה, הליכה מהירה של רבע שעה מעלה את רמת הריכוז של האדם לשעה, שעתיים שיהיו לאחר מכן. ישנה סיבה נוספת שמובילה לדחיינות, הפרעת קשב וריכוז. מי שסובל מהפרעת קשב וריכוז מתקשה בתכנון משימות ובשמירה על ריכוז ומיקוד במהלך ביצוע המשימה. רוב בני האדם נוטים לדחות מטלות שהן לא חביבות עליהן או מאיימות עליהן. אבל כשהדחיינות גורמת לפגיעה בתפקוד, חשוב לטפל בזה. לדחיינות יש מחירים כבדים מאוד. אנשים מזניחים טיפולים רפואיים. הם דוחים שוב ושוב תורים לבדיקות. הם צוברים חובות מיותרים. לא שילמו חשבונות בזמן. הם מתביישים להזמין חברים הביתה. למה? הם דחו שוב ושוב את ניקיון הבית, או הם דוחים את שיפור היכולות החברתיות שלהם. בשביל להתגבר על דחיינות, אנחנו גם צריכים להיות אומנים ביכולת להשיח דעת. אדם שסובל מלחץ, אם הוא מצליח להשיח דעת, הוא שוכח מהדברים המלחיצים והמדאיגים. הוא לא מתעלם מהם, הוא לא משלה את עצמו שהכל נפטר, אבל הוא לא מתמקד בהם. הוא מתמקד ביכולות, בעשייה, בתפקוד היומיומי, כי בני אדם דוחים הרבה מאוד דברים בגלל שהם שוב ושוב סובלים מהסחות דעת, מערכות חשיבה אימפולסיביות שמשתלטות על מערכת החשיבה של האדם, והן פולשות, והאדם מתחיל לדאוג, לכעוס, להתעצבן, לא להיות מורכז בעשייה שלו. אדם שומע את צליל, הודעה נכנסת, דואר אלקטרוני, מישהו דופק בדלת, מישהו מתקשר, מיד הוא קורא, הוא מגיב. מכשירים שהושקעו בהם מיליארדים של דולרים. איך לכבוש את האדם ולהשיח את דעתו משיקול ענייני ורציני כלפי הדבר שהאדם מתמקד בו כעת? מכשירים שמצד אחד יכולים לתת הרבה תועלת, אבל מצד שני בנויים בצורה כזו שהן יגרמו לאדם להשיח את דעתו ממה שהוא עושה ולהתמקד במכשיר הזה שוב ושוב. ובהרבה מקרים האדם לא שוקל האם הוא צריך מיד לענות, להתייחס לשיחה, האם היא חשובה, דחופה? יכול להיות שהיא דחופה. אבל בהרבה מאוד מקרים אנחנו יודעים שבזבזנו זמן על דברים שהם לא היו דחופים. וזה גם כן אחד ממרכיבי הסחת הדעת. והמרכיב הזה הוא לא מאפשר לאדם להתרכז ולהיות ממוקד במה שהוא עושה. האדם לא פעם נכנע לדחפים אימפולסיביים, וכך הוא מסיח דעת מהדברים שהוא עוסק בהם. כמה פעמים בני אדם אומרים, התכונה שהייתי רוצה להוסיף לחיים שלי, זה משמעת עצמית. משמעת עצמית היא היכולת להציב מטרה, לחתור אליה בהתמדה, למרות המכשולים, למרות הסחות הדעת, למרות היא המרץ והמוטיבציה שבדרך. אבל חשוב שהאדם לא ישלה את עצמו, שמשמעת עצמית קל להשיג את זה. אמנם זה צמד מילים מרגשות, משמעת עצמית, אבל חשוב שהאדם יכיר גם את המחיר של משמעת עצמית, יער לכך, יגדיר לעצמו מה המחיר של משמעת עצמית. היא לא תגיע לבד, צריך להשיג אותה, צריך לעבוד עליה. חשוב ליצור מראש מערכת שבה אנחנו עושים מטלה זו אחרת, א', מסלקים את הגורמים שמסיחים דעת, כי אם יהיו הסחות דעת, אנחנו שוב ושוב נדחה את מה שאנחנו עושים. ולאחר מכן, בסוף השעה, שעתיים או יום שלם, נרגיש שוב רגשות אשמה על חוסר העשייה במהלך היום. שהאדם יעמיד גדרים, סייגים, על מנת שכל גורמי מסיחי הדעת לא יפריעו לו. החוזקה של האדם זה לא אשליה שהוא חזק, אלא ידיעה שלמרות החולשות הוא יכול להתמודד. לא לנסות להתגבר, אלא מראש לא להתמודד. כמו שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא לא יביא אותנו לידי ניסיון. יש בני אדם שאומרים, אני רוצה להתמודד, אני רוצה להראות שאני גיבור. בהרבה מאוד מקרים, בהתחלה זו אשליה, לאחר מכן רגשות אשמה. לפעמים בני האדם דוחים דברים, כי כך הם יכולים להרגיש שהם בשליטה על אנשים אחרים. אם אני דוחה את תשלום החשבונות, אם כולם מחכים לי באוטו, אם כולם מחכים שאני אסיים את פרויקט העבודה, אנשים אחרים תלויים בי, כך אני מרגיש שליטה. יכול להיות שאני מדבר בקול עדין מאוד, אדם נמוך קומה, אדם שהולך עם מה שנקרא היום ראש בין הברכיים, אבל אני מעכב דברים בגלל שכך אני מרגיש שליטה ביחסי הגומלין שלי עם אנשים אחרים. יכול להיות שזה בגלל שאני מרגיש שאין לי מקום רגשית ביחסי הגומלין עם אנשים אחרים. לדוגמה, אני לא מצליח להביע את עצמי, לא נותנים לי להביע את עצמי. ובכך כשאני דוחה דברים שוב ושוב, זו מעין שליטה שלי במצב, מעין חוויית העצמת האני, כי כעת אני מרגיש שכולם תלויים בי. יש בני אדם שהם דוחים דברים. למה? כך הם מרגישים בשליטה בעיני עצמם. מה זאת אומרת? אם לדוגמה כעת, יש לי חובה לשטוף את הבית או לעשות כלים. זו חובה. אנשים לא אוהבים להרגיש חובה. לכן מה הם יעשו? כמו בכיתה שהתלמידים אוהבים שיעור חופשי, כך גם הורים, מבוגרים, אוהבים להרגיש שהם משוחררים משליטה. איך? על ידי שהם עושים מה שהם רוצים, במקום את המחויבויות שלהם, במקום לשטוף את הבית, במקום לנקות את הכלים, האדם קורא בעיתון, מדבר בטלפון, זה מעבר לשיחת טלפון או קריאה בעיתון, זוהי תחושת שליטה. אני לא עושה מה שאני מחויב, אלא מה שאני רוצה. כשאדם מודע לכך, יותר קל לו להתגבר על כך. יש ובני האדם רואים שהם לא נחושים. הם אומרים לעצמם, אם פעם, פעמיים לא הסלחתי, כנראה אין לי סיכוי. אבל זה לא נכון. נחישות זוהי תכונה מתפתחת, תהליך הדרגתי. זוהי תכונה שאדם יכול לרכוש לעצמו, וכך הוא נעשה יותר ויותר טוב בתכונה הזו. לכן, אם לא הצלחנו בבוקר, נמשיך בצהריים. לא בצהריים, נעשה בערב. נחישות ומשמעת עצמית, זו לא חוויה חד פעמית, אלא זוהי תכונה שבאה ידי ביטוי בפעולות קטנות וגדולות. זוהי תכונה שחוזרת ונשנית, וכך רוכשים אותה. לא פעם הנחישות באה ידי ביטוי, אחרי שנכשלנו. אז אנחנו נראים לעצמנו, בעיני עצמנו, כפחות יעילים, פחות טובים. אם ברגע הזה אנחנו מוסיפים לעצמנו את מימד הנחישות, אז אנחנו מחזקים את עצמנו הרבה יותר. אחרי הכישלון, אנחנו מתייאשים, וזה הזמן והרגע והחוויה שהמוח שלנו מרגיל את עצמנו להתייאש. אבל אם למרות הכישלון ברגע הזה ממשיכים בנחישות, אז אנחנו מאמנים ומרגילים את המוח שלנו שנחישות היא תכונה שיש בנו למרות הכישלונות, וזה דבר מהותי. כי בהרבה מאוד מקרים האדם הוא אומר לעצמו, אם הבוקר לא יתחיל כמו שצריך, אז זהו, היום הזה כבר לא יהיה כמו שצריך, נחכה למחר. אבל זוהי טעות. אם והיה ואנחנו רוצים לשנות, להשתנות, נתחיל מהרגע הזה, אחרי הכישלון, אחרי המשבר. זה בדיוק הרגע שאנחנו מחזקים את שריר משמעת העצמית. כי אחרי הכישלון, אחרי המשבר, אחרי הדיסקול, האדם אומר, אין לי כוח, אין לי מצב רוח, אין לי חשק. כל זה מובן. אבל מצד שני, אם ברגע הזה, למרות חוסר המצב רוח, חוסר החשק, הוא יתפקד בצורה שהיא לא תואמת למצב הרוח שלו, הוא יתפקד בצורה שלא תואמת את רמת המוטיבציה שלו, אלא הרבה יותר, אז הוא מחזק את שריר המשמעת עצמית. כי משמעת עצמית היא שריר שמופעל כאשר אין מצב רוח ואין חשק, ובכל זאת, האדם מגלה את הנחישות, את היכולת לעשות ולהיות ממוקד בעשייה שלו בצורה הטובה והיעילה. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.